האם אני זוכר נכון שאנחנו בפסקה חפתת? כן. אומרת הגמרא, ומן מין הוא שישה אנשים? מי אלה ששת האנשים? מה? דיברנו או לא? אני לא שומע.
שהספרות זה מה שיצא.
טוב. כן. ומנינו שישה אנשים, מי אלה ששת האנשים? מדובר פה על אותם שישה אנשים שהפסוק שם ביחזקאל מתאר את ביאתם. והנה שישה אנשים באים מדרך שער העליון אשר מופנה צפונה, ואיש כלי מפצו בידו, ואיש אחד בתוכם לבוש הבדים וכסת הסופר במותניו, ויבואו ויעמדו אצל מזבח הנחושת. זה החזון של, זה המבט של נבואת יחזקאל. אז מי אלה ששת האנשים האלה שהם באים לבצע את הפורענות המתרגשת פה על ירושלים, שאיש כלי מפצו בידו? ומה נינו שישה אנשים? אמר רב חסדא, ששת האנשים הם קצף, אף וחימה ומשחית ומשבר ומחלה. אלה הם ששת האנשים. אומר הרב, ומן נינו שישה אנשים? אמר רב חסדא, קצף, אף וחימה ומשחית ומשבר ומחלה. השלמות הגמורה, אור הטוב, היושר, שהמשפט האלוהי ומכונו, וסדרי ההנהגה הכוללת בעולם, אינם מכוונים לו, בה נמצא המובן היותר נרץ לחפץ הגועל את הכלכלה והרשעה, מצד שהוא ההיפוך הגמור מהטוב היושר. הקצף איננו מבקש טעמים, הוא מתגלה בתור גילוי נפשי עצמי ואינו צריך טעמים לקצפו. הפך הטוב אין ראוי להיות, וכל מה שהוא יותר רע, יותר עוול ורשע, ראוי יותר לנעיסה, לאיבוד וחיליון. זהו הניגוד הפנימי העצור בסדר ההנהגה העליונה לרשעה וחטאת. ומזה איננו מכירים שיצאו פעולות המובילות את המטרה לחלות הפשע. האף, היוצא לפועל במסיבותיו הזרועות בכל אורחות המציאות והחיים, הוא מכוון לעומת הרשע כשהוא בא עד מרום מוזו, שכבר אין ממנו תקווה לעולם, לאושר ותועלת. כשיצא הפועל המעשי לאורה, אז הדברים כבר פוגעים לא רק בתחום הרשע הענקי, כי אי אפשר שיהיו חלקי אורה וטובה נמסכים ונהרגים במסכת הרשע. וכיוון שהרשעה צריכה שתובד, אז החימה גוברת לאבד גם את הטוב הנשען על הגורל של הרשעים, במקום שחזקה ועצמה ההתאחדות וההתייחסות עד לעצמיות של מציאותם, שהאחד נופל ונובל בעיבוד, בעיבוד חברו. אבל המה התכונות האידיאליות לביעור הרעה, אמנם יצאו לפועל המעשי במציאות מצד העומק של שנאת הרשע בכל מקום, שהיא מצד עצמה היא צריכה להישחט. רק ההשחטה של הכיעור והניבול תביא מרפא לעולם, שיוכל לחיות ולהתעודד באור חיים של אמת. השחטה היא מכוונת אל הרשעה מצד עצמה, בכל מקום שהיא, כחוק הקצף. למעשה, הנה החלקים שאפשר להפרידם, להציל את מה שאפשר ולהשחית את הטעון השחטה כמידת האף, העושה מלאכתו במהלך המעשים בפועל, הוא משבר הבניין. הכלי בכללו הוא פגום ולקוי, כעור ומגועל, בשלמותו הוא סנוי ומקציף. בהישברו אמנם יוצלו חלקי הטובה, יצטרפו לטוב ויתעלו. אמנם משהו דבק ואדוק באין ציור של עמידה לעצמו, כי אם בערך של הרעה, בין בחיים, בין בחברה, בין בעם, בין בכל צד באופן, זהו תפקידה של כוס החימה. חימה אין לי, מי יתנני שמיר, שמיר שייט במלחמה אפסעיה בה הציתנה יחד. מחלה כיליון חרוץ הטוב הנגרר עם הרע. גם הטוב שבשביל הירוס הנורא אין לו שום מקום ופעולה, ויוכח להיות נהפך לרועה צברה, כל זה הוא מחלה. אין התכונות אומנם סותרות אחת את חברתה, כולן הן מלאות אישיות גמורה, במלוא מובן ומלוא שלמות, ובמילואן מצטרפות הן לתמם ביותר את הסתירה שלצורך הבניין. עוד פעם, ומה נינו שישה אנשים? אמר חיסדה, ששת האנשים הם קצף, אף וחימה ומשחית ומשבר ומחלה. השלמות הגמורה, אור הטוב היושר, שהמשפט האלוהי ומכונו, וסדרי ההנהגה הכוללת בעולם, הינה מכוונים לו, בה נמצא מובן יותר נערץ לחפץ הגועל את הכלכלה והרשעה, מצד שהוא ההיפוך הגמור מהטוב והיושר. ישנו אידיאל מכונן למציאות, והאידיאל המכונן את המציאות זוהי השלמות הגמורה. מה זה שלמות גמורה? שלמות גמורה זה אור הטוב, היושר. ומה נותן את הבסיס לכך שהטוב והיושר יהיו דומיננטיים בחיים, בחברה, במציאות, בתרבות? המשפט האלוהי. המשפט האלוהי הוא מכונו של אור הטוב, היושר. שהמציאות מתנהלת על פי הצדק, מארג החיים, מארג התנהלות המציאות, בולט ממנו המשפט, ההנהגה ההגונה, הגמול לאיש חסד כמפעלו, ונתינת הרשע לרע כרישתו. שהמציאות היא קורלטיבית עם המציאות המוסרית, עם הצדק, עם המשפט, זה בסיס לכך שמה שיהיה דומיננטי במציאות זה יושר וטוב. שהמציאות ניכרת בהתאמתה אל הצדק, זה הולך ומבסס את כל אופי החיים, אופי התנהגות של האדם, החברה, האומה, האנושות, התרבות, באופן שיתאים אל היושר ויתאים אל הטוב. השלמות הגמורה, שהיא יסוד הכל, היא, כמו שאמרנו, מחוללת את הכל, מקיימת את הכל, מעצבת את הכל. השלמות הגמורה היא זאת שהיא נותנת משקל היא עושה את המשפט, את הצדק, בהנהגת המציאות כדומיננטי, כבעל מרכז כובד, כמה שגורם את עיצוב מהלך העניינים. פה ישנה מערכת לאומית רקובה, פה ישנה את קריסת המערכות התרבותיות, הרוחניות, המוסריות, המעשיות, בכל הערכים כולם של ירושלים. ופה צריכה לבוא ההנהגה המהותית של היש, תביעת היושר והטוב, שהמשפט האלוהי הוא מכונו. האור הזה הוא צריך להיות דומיננטי במציאות, כדי שהמציאות תלך על פי מהותה, על פי עניינה, על פי מטרתה, על פי הכוח העיקרי המחולל אותה ומכונן אותה ומעצב אותה. ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בם, ופושעים ייכשלו בם. פה ישנה מציאות רבה של פשע. המציאות הירושלמית היא נמצאת במצב מאוד מעוות, והמהות הפנימית, תביעת השלמות הגמורה, אור הטוב, היושר, שהמשפט האלוהי הוא מכונו, שההנהגה האלוקית הכוללת בעולם היא כולה מכוונת את הטוב והיושר והמשפט האלוהי, כדי שהשלמות הגמורה תופיע, כדי שאור הטוב והיושר זה מה שיהיה דומיננטי במציאות. השלמות הגמורה, בה נמצא המובן היותר נערץ לחפץ הגואל את הכלכלה והרשעה. המהות הפנימית של תביעת האור הטוב, היושר, שהמשפט האלוהי מכונו, וסדרי ההנהגה הכוללת בעולם אינם מכוונים לו, השלמות הגמורה יש בגועל לקלקול ולרשעות. ישנו את הכוח הנפשי המחיה, מחולל, מעצב, מקיים את הכל. הכוח הנפשי הזה, זוהי השלמות, זהו אור הטוב והיושר. והכוח הנפשי הזה שהולך ומוביל את היש אל הטוב והיושר, הוא בעצמו גואל, הוא בעצמו פולט את הכלכלה ואת הרשעות ואת הרשעה, מצד שהוא ההיפוך הגמור מהטוב והיושר. המהות של היש זה השלמות, זה אור הטוב והיושר. מה שלא מתאים עם זה, הוא פשוט נגעל, הוא פשוט נפלט, הוא פשוט נדחה. הכלכלה והרשעה נדחים, נגעלים, נפלטים. השלמות הגמורה, הנה היא מופיעה בשש פרצופים. בשישה אנשים. שישה אנשים, יש פה אישיויות, יש פה אופיים, אופיים של הנפשיות הפנימית האחת. השלמות הגמורה, אור הטוב והיושר, שמשפט האלוהי ומכונו וסדרה הנהגה הכוללת בעולם אינם מכוונים לו, הנה האור הזה הוא מופיע, הוא אחד שהוא שש. הוא הולך ומופיע פה בשישה פנים מיוחדים, שהם גואלים את הכלכלה והרשעה. הם מחלים אותה, הם פולטים אותה ממערכת החיים המציאותית. האיש הראשון הוא קצף, והשני הוא אף, והשלישי הוא חיימה, והרביעי הוא השחתה, והחמישי הוא משבר, והשישי הוא מחלה. והפסקאות הבאות, כל אחת מגדירה את המושג, כל אחת מגדירה את הפנייה הזאת, את האופי הזה, את הכוח הנפשי הזה, שהוא נוצר באינטראקציה שבין השלמות הגמורה, אור הטוב והיושר שהמשפט האלוהי מכונו וסדרי ההנהגה הכולל בעולם אינם מכוונים לו, כל אחד מהם, מהאישים האלה, נוצר כתוצאה מאינטראקציה של השלמות הזאת עם היש המקולקל והמרושע. פני הגועל, פני הדחייה של הכלכלה והרשעה, הם בסוג כזה, בסוג כזה, סוג כזה, סוג כזה, סוג כזה, סוג כזה. הרב יסיים בהסברת העניין. אפשר להגיד שכל זה דבר אחד, שלילת הרשעה. זה לא איש אחד, זה שישה אנשים. כי הוא יסיים, הוא יגיד, אין התכונות אומנם סותרות אחת את חברתה, אבל כולן הן מלאות אישיות גמורה. ודאי שזה סך הכל עושה את אותו דבר. הקצף, האף והחימה, זה הכל ניואנסים של הגועל לרשעה והכלכלה. אבל מכל מקום, לא שהם בסתירה, הם כולם עושים את אותה פעולה, איש כלי מפצו בידו. ומכל מקום הן מלאות אישיות גמורה. כל אחת זה איש בפני עצמה. במלוא מובן ומלוא שלמות. ובמילואן מצטרפות הן לתמם ביותר את הסתירה שלצורך הבניין. כמובן שההרס פה זה הרס ההרס. הקלקול פה זה קלקול הקלקול. ההשחתה זה השחתת השחיתות. וכן הלאה. אז אלה הם ששת האישים, האנשים. ששת האנשים שהם מלאכים. כלומר כוחות נפשיים. כוחות ענפי אור הטוב והיושר שהמשפט האלוהי מכונו וסדרי ההנהגה הכוללת בעולם הם מכוונים לו, התפצלויות הזרמים של הזרם האחד הכללי שעסוק פה בטיוב העולם, קיומו, קידומו, חתימתו בחותם הטוב והיושר, המלאכים האלה, אלה הם האנשים האלה. והנה עכשיו אנחנו מקבלים את סרטוט הפרופיל של כל אחד מהם. מר קצף ומר אף ומר... מר קצף. הקצף איננו מבקש טעמים. הוא מתגלה בתור גילוי נפשי עצמי ואינו צריך טעמים לקצפו. הפך הטוב אין ראוי להיות. וכל מה שהוא יותר רע, יותר עוול ורשע, ראוי יותר למיסה, לאיבוד וכיליון. התכונה הנפשית שמתפרצת אל מול העוול והרשע, שלא יכולה לסבול את זה, כי זה צריך להיות מופסק, זה צריך להגיע לכיליון, לאיבוד וכיליון. זוהי תכונת הקצף האלוהי. זה המלאך, זה האיש, שנקרא קצף. אני לא שומע?
מה זה הקצף?
יש לך ספר מולך? אני מציע שלא תסתכל עליי, אלא לספר, ואז... אז בוא, תסתכל פעם נוספת, ותקרא, ותראה, הקצף איננו מבקש טעמי. הוא מתגלה בתור גילוי נפשי עצמי, ואינו צריך טעמים לקצפו. הפך הטוב, אין ראוי להיות. וכל משהו יותר רע, יותר עוול ורשע, ראוי יותר למיסה, לאיבוד וכיליון. זהו הניגוד, הנה הגדרה, מה זה הקצף. יש כלל, תראה, כלל בלימוד. כשאתה לומד משהו ולא מבין, אז הכלל אומר שתקרא את זה עוד פעם. ואם עוד פעם לא הבנת, אז הכלל אומר שתקרא את זה עוד פעם. ואם גם אז לא הבנת, אז קרא את זה עוד פעם. מינימום 4 פעמים. ואם אז לא הבנת שום דבר, אז תעזוב את זה. תמשיך הלאה. אבל תנסה להבין, כי פה הדברים נאמרו, מי שכתב את זה חשב שמה שכתוב זה מסביר. הוא בא להסביר. הנה, ותעקוב היטב אחר המשפט, תשנן את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה אך טבעי. זה מאוד טבעי, שפעם ראשונה שאנחנו שומעים משפט, בטח שהוא נאמר מתוך איזה תוכן שכלי, אז טבעי שאנחנו לא מבינים. אז חוזרים עוד פעם, יש סיכוי שיותר נבין. אם נחזור עוד פעם, סיכוי שיותר נבין. אז שמע להצעתי, תעשה את זה. ניסיון שלי בחיים אומר שזה מועיל. אז עוד פעם, הקצף איננו מבקש טעמים. הוא מתגלה בתור גילוי נפשי עצמי, ואינו צריך טעמים לקצפו. הפך הטוב, אין ראוי להיות. וכל מה שהוא יותר רע, יותר עוול ורשע, ראוי יותר למיסה, לאיבוד וכיליון. זהו הניגוד הפנימי העצור בסדרי ההנהגה העליונה לרשעה וחטאת. מזה איננו מכירים שיצאו פעולות המובילות את המטרה לחלות הפשע. יש בעצם המציאות ניגוד פנימי לרשעה וחטאת. הממד של סדרי ההנהגה העליונה שהולך ומוביל לכך שרשעה וחטאת הם פשוט לא יהיו. הממד הזה שבמציאות זה נקרא קצף. כוח נפשי עצמי שנמצא בעצם נפש החיים שבהוויה, נפש החיים שבהיסטוריה, בתוך המציאות, בתוך החיים, בתוך התרבות, בתוך החברה, ישנו כוח נפשי פנימי שהוא בסיכומו של דבר הוא לא נותן לרשעה להישאר. הממד הזה זה ממד שיכול להיות שבמבט אנושי קטן אתה לא כל כך מבחין בו, כי בני אדם נוטים לחשוב שהיה זה פחות או יותר מה שהם יכולים לקלוט בעין המצלמה שלהם. אבל זה לא נכון, זה לא יש, זה מה שנקרא תעיף עיניך בו ועינינו. אבל היש זה משהו מתמיד, כי משהו אשן פורח, אבק, כיעור בעדרי קיץ, חלום יעוף, זה לא מציאות. אבל המציאות זה משהו קיים, משהו מתמיד. על כן אם אנחנו רוצים להיות מציאותיים, אנחנו תמיד צריכים להסתכל במבטים מה יותר כוללים על ההיסטוריה. כי מה שעכשיו אתה רואה בעיניים זה אינטואיציה מאוד גסה שאומרת שזה המציאות. זה אינטואיציה ילדותית. אבל מה שהוא מתאים במהלכים היסטוריים ארוכים זה המציאות. ואם תסתכל בפרספקטיבה כזאת, זה מה שנקרא בלשון מה שקראנו בהפטרה, השבת, עין בעין יראו. זה נקרא התאמת העין שלנו אל מול העין האלוהית, כמו שהרב ציוד היה כמפורסם נוהג להסביר את הביטוי הזה, עין בעין. התאמת העין האנושית, כלומר זו שרואה את הדברים בעין המצלמה, קולטת את הדברים בקטעים שלהם, ברגעים שלהם, לבין העין האלוהית, זה העין השמימית, זה העין הכללית, זה העין שהיא צופה ומביטה, כמו שנגיד בעוד פחות מחודש עד סוף כל הדורות. אז המבט שהוא אלוהי זה המבט הכולל, זה המבט שמסתכל על הדברים במגמה שלהם. ואם תסתכל על היש באופן מגמתי, תפוס את כל היש בתנועתו, ותבחין מה בתנועת היש ההיסטורית יציב, בזאת אתה מסגל לעצמך מבט מציאותי. תצא מההזיות וחיי הדמיונות שרוב בני אדם נוטים להגדיר את המציאות בה, אבל זה מציאות שהיא לא הרבה יותר מציאות מאשר חלום. כי כשאדם חולם גם כן הוא מרגיש שזו המציאות, אבל זה לא. ותהיה יותר מציאותי. פה אנחנו מסתכלים, חז"ל, בעקבות הנביאים, יש להם מבטים מציאותיים. כשהם מדברים על אנשים, שהוא נראה כך, והוא נראה כך, והוא נקרא כך, והוא נקרא כך, אז לא מעניין אותם אנשים שאפשר לצלם אותם. הם מתעניינים באנשים מציאותיים, ואנשים שאפשר לצלם אותם, זה שאלה אם הם נמצאים. זה שאלה. אבל האנשים האלה, קצף, אף, חיימה, השחתה וכולי, הם אנשים מציאותיים. הם ממדים קיימים במציאות. זה מה שאתה תופס אם אתה מסתכל על המציאות בהכללה. אז תגלה שישנו ממד שנקרא קצף. והוא ממדים פראיים, מרושעים, גסים, רעים. בפרספקטיבה היסטורית או קוסמית גדולה ככל האפשר, תוכל להבחין בקלות די רבה שהאבולוציה ההיסטורית היא נפרעה מהם. בואו אני אתן לכם דוגמה אחת פשוטה. העולם האלילי או אצטדיונים, כיום המילה אצטדיון היא גורמת לכם לשמוע מיד את המילה הבאה, אצטדיון נכון, לכדורגל, כדורסל. אבל פעם פירוש של מילה אצטדיון זה היה יוצר אסוציאציה, זה מקום ששם נמצאים לודרים שהם רוצחים אחד את השני, או חיות טרופות אותם, וההמונים שמחים שם. שרידים קלים מזה שגם הם הולכים ונמוגים, זה מה שיש שם באצטדיונים בספרד או בדרום צרפת עם השברים, זה שרידי הפראות. אבל הקצף האלוהי סילק את זה. אני נותן רק דוגמה. אין כיום אורגיות בעולם של בניהם ובנותיהם יעבירו באש לאלוהיהם, כי הקצף האלוהי הוא סילק את זה, התפרץ כנגד דם והם לא נקיימים. אתם אומרים שזה לא הייתה התפרצות, זה תהליך אבולוציוני מאוד עתי, מאוד מאוד איטי של אלפי שנות תרבות האדם. טוב, מה שאצלנו זה הולך במושגים של קצף, של קצב איטי ושעונים וימים. כי אלף שנים בעיניך, אז זה לא המושג האלוהי והישות במובן הכללי, זה לא הקצב שלנו. ושם נמצאים, הנה, ניסיתי לסרטט לכם את האיש הזה שנקרא קצף. זה ממד מאוד מציאותי, הרבה יותר מציאותי מהמון אנשים שחושבים את עצמם למציאות. כי זה ודאי קיים, וודאי מעצב את ההיסטוריה. עובדה, הנה, עובדה פשוטה. עובדה פשוטה ויציבה. אז עוד פעם, הקצף איננו מבקש טעמים, הוא מתגלה בתור גילוי נפשי עצמי. רק פה עוד פעם, כן, זה נכון שגם בנו בתור אנשים קטנים, זה גם כן הגדרה. הקצף שמופיע באדם הפרטי, הוא גם כן כזה. פרעו קצף עליו אדם. אז יכול להיות אדם, והוא קוצף. והקצף איננו מבקש טעמים. הוא מתגלה בתור גילוי נפשי עצמי, אבל עכשיו אנחנו מסתכלים לא על יצורים יבחושיים קטנים, אלא אנחנו מדברים על האנשים התופסים מקום במציאות, הצורות, הפרצופים, הזרמים הנפשיים הכלליים, וגם באישיות הכללית של כל היש, בנפש ההוויה, גם כן יש לה קצף. וזה מתגלה בתור גילוי נפשי עצמי, אינו צריך טעמים לקצפו, כי הפך הטוב אין ראוי להיות. כי מה שיש זה אור הטוב, היושר, שהמשפט האלוהי ומכונו וסדרי ההנהגה כל היום בעולם אינם מכוונים לו. אין יש, אלא השלמות האלוהית. ואם עושה לך רושם שזה ממש לא כך, אז תסדר את המשקפיים על הפכה ותסתכל כמו שצריך, ואז תראה. תסתכל בצורה הנכונה, תשים לב למה שצריך לשים לב אליו, ואל תשיח דעתך מכל מיני שטויות שלא צריך לשים לב אליהן, ואז תבחין נכון. והשלמות הגמורה, אור הטוב והיושר שהמשפט אלוהי ומכונו, זה היש. וכל השאר הולך ומברר שזה היש. והתהליך שהולך ומברר את זה, יש לו פנים של קצף. כי הדיסוננס שבין השלמות הגמורה, אורתו והיושר, אל מול מה שהוא לא כזה, שסך הכל הוא דוחה את מה שהוא לא כזה, זהו קצף. זהו קצף נפשי. של נפש העולם, כי הפך הטוב אין ראוי להיות, וכל מה שהוא יותר רע, יותר עוול ורשע, ראוי יותר למיסה, לאיבוד וכיליון. זהו הניגוד הפנימי העצור בסדרי ההנהגה העליונה לרשעה וחטאת. זהו המלאך, זהו האיש, זהו מר קצף. מזה איננו מכירים שיצאו פעולות המובילות את המטרה לחלות הפשע. הכוח הנפשי הזה, כן, יכול להיות, והוא מתפרט לאלפי או מיליוני או מיליארדי תהליכים ותנועות היסטוריות וסיבות ומסיבות ואנשים שהם כולם פועל יוצא של הקצף. לא הבנתי. ממש לא. אני קצת מודאג מהמשל הזה שרצית להסביר לנו, כי הוא מבחין לי שאתה לא קלטת את מה, אתה לא מבין, לא מסתכל פה. אני חוזר, האיש הזה הוא לא, הוא הכללות, הוא הנפשיות הכללית. כמו שאתה, כשאני מדבר פה על מיליוני מיליארדי תהליכים, זה כמו שאתה מסתכל על בן אדם, אתה יכול להגיד, יש פה מיליארדי תהליכים עומדים מולי. של אטומים ותאים ומיטוכונדריות
כולם זה הקצף?
זה כמו כל המילים האלה שעכשיו בשניות האחרונות הזכרתי, זה הכל איש אחד שקוראים לו רובן. אז רובן לא קוראים לו סטארטר למיטוכונדריות ולידיים,
הוא ההתחלה של אותם,
הוא לא התחלה, הוא לא התחלה. אני אומר עוד פעם, זה טוב, הם חלק ממנו.
זה השאלה.
כן.
רב שהשאלה היה.
כן.
נוגע למה שדיברת על היש, זה... בעצם, היש זה לא מה שאנחנו רואים, כי היש הוא לא משהו כמו, נגיד, משהו עצם או משהו. הוא יותר
משהו רואים. כן, אנחנו רואים את זה בעין השכל. אם מפעילים את השכל, אם תביט, תראה. אם תתבונן, תבין.
השאלה היא כזאת.
נכון, השכל הוא תופס את המציאות, והחוש הוא תופס את הדמיון. זה לא מציאות כל כך, מה שאתה קולט בחוש, אלא אם כן זה מתאים לשכל.
השאלה כזאת, בגלל שזה מחשבה בעניין, אז אתה אמרת שאפשר להגדיר את זה על ידי היסטוריה.
אתה תבחין בזה בהיסטוריה.
היסטוריה זה ממש של זמן, זמן זה משהו לא...
כן, אז אני כוונתי בהיסטוריה לא למאורה. לאפיזודה היסטורית, אלא תתפוס תרחיש, תרשים זרימה. היסטוריה זה מתי שאתה מסתכל באופן כללי.
אבל זה גם הגדרה חלקית, כי היסטוריה...
אתה צודק, לכן אמרתי, תשתדל לתפוס, לכן תשתדל לתפוס, מה יותר אחת? סך הכל המבט שלנו הוא מבט אנושי, הוא תמיד פרטי. בכל מקום אנחנו צריכים להשתדל להרחיב את המבט עין בעין. ככל שנביט במבט בצורה יותר חובקת זרועות עולם מכל הבחינות, אז ככה אנחנו נתפוס את המציאות בצורה יותר מציאותית.
חוץ מהעם היהודי אולי. אין לך משהו שהוא תופס משהו, נפח שהוא תמידי?
זה ממש לא נכון מה שאתה אומר. שמעת על הדבר הזה שנקרא
עולם. אנוש...
עולם, אנושות, תרבות. גיץ. כן. מה זה זה שבא לידי ביטוי? כי המשפט פה בפתיחה שהרב מסביר לנו פה את הקצף, אז הוא מסביר את זה בתורה סתמית שיכולה להופיע בהמון יישומים. גם שפרעו קוצף עליו עדיו, זה גם כן ככה. זאת אומרת, הוא עכשיו מתפרץ עליו עדיו. למה? הוא כועס עליו. זה הקצף בלי טעמים. המצב הנפשי שלא עכשיו מחזיק בראש פה שכל ונימוקים, אלא סלידה מהעניין. אז המעמד הנפשי הזה, אז הוא נקרא קצף. הקצף אינו מבקש טעמים, הוא מתגלה בתור גילוי נפשי עצמי, ואינו צריך טעמים לקצפו. כן.
בעצם
הרב מתכוון
שקצף זה בעצם
המצוות
השניות, כן, נניח באדם, נניח הנפש שלו, לא רוצה לאכול נניח לו בשם, אז זה קצף, אין לזה הסבר מיוחד.
חביבי, אתה נותן לנו עוד דוגמה לכך שיש דברים שהם נעשים בלי שכל, בלי שכל. לא שמצוות שמיות זה קצף, אלא כמו שמצוות שמיות לפי דעתך, ועכשיו לא נעסוק, לא התכוונת להביא דוגמה על דבר שאנחנו לא עושים את זה מצד השכל. אז כן. אז נכון, הקצף איננו מבקש טעמים, הוא מתגלה בתור גילוי נפשי עצמי, ואינו צריך טעמים לקצפו, אלא תחושה נפשית שמתפרצת אל מול הרוע. טוב, לא יכול לסבול רע. למה הדבר מגעיל אותי? מגעיל. למה הרע דוחה? כי הוא רע. זה מרושע, זה עוול. כן, זאת אומרת, אתה בא ואתה לא מסביר למה הוא רע, רק אתה אומר, הוא רע. כשהנפש מרגישה שדבר רע, זה מגיל אותי. לא בדיוק עכשיו נוסע עכשיו לבוא ולהסביר, למה זה מגיל אותך? אז כל פנים זה לא דיון, לפעמים אנשים עושים את זה. אבל... הקצף איננו מבקש טעמים. הוא מתגלה בתור גילוי נפשי עצמי, ואינו צריך טעמים לקצפו. הפך הטוב אין ראוי להיות. וכל משהו יותר רע, יותר עוול ורשע, ראוי יותר למיסה, לאיבוד וכיליון. זהו הניגוד הפנימי העצור בסדרי ההנהגה העליונה לרשעה וחטאת. הנה הגדרת המושג קצף. הניגוד הפנימי העצור בסדרי ההנהגה העליונה לרשעה וחטאת. זה נקרא הקצף האלוהי. זה המלאך ששמו קצף. זה אינסטינקטיביות של היש. אנחנו שם לא מדברים על האנשים, אנחנו מדברים פה על האיש קצף. אז בה יש אינסטינקטיביות בריאה, נכון, אינסטינקטיביות בריאה שהטוב לא יכול לסבול את הרע. אז זהו הניגוד הפנימי עצור בסדרי ההנהגה העליונה לרשעה וחטאת. מזה איננו מכירים מין הקצף, זה מימד אונטי, הווייתי כללי. מזה מתפרטים אין קץ השלכות, בהיסטוריה, בתרבות, באדם, באנשים, במראות. אבל זה כל מפרט של דבר אחד, שהוא קצף. מזה אנחנו מכירים שיצאו פעולות המובילות את המטרה לחלות הפשע. מה שמחלה את הפשע, יסודו בקצף. והנה, הנה הדמות השנייה, האף. האף היוצא לפועל במסיבותיו הזרועות בכל אורחות המציאות והחיים, ומכוון לעומת הרשע כשהוא בא עד מרום וזו, כשכבר אין ממנו תקווה לעולם לאושר ותועלת. אספקט אחר. כאשר ישנו רוע, רשע, שהוא בא עד מרום וזו, הרשע שאין בו שום דבר טוב, שכבר אין ממנו תקווה לעולם לאושר ותועלת. כי לפעמים יש רשע, אבל גם מהרע יכול לצאת טוב, אפשר למחזר אותו, אפשר להשתמש בו, יש לו איזה תפקיד לרע. אבל כשהרע כבר לא נשאר בו שום דבר שהוא יכול להצטרף אל הטוב, אל רוע כזה, הניגוד שנמצא בהוויה אל מול רוע כזה, זהו האף. הוא היוצא לפועל במסיבותיו הזרועות בכל אורחות המציאות והחיים. ישנם בכל אורחות המציאות והחיים, ישנם גורמים ונסיבות ומציאויות ותהליכים ומאורעות שמובילים לכך שהרוע הגמור שלא יכול שיתמחזר ממנו שום דבר טוב, יוכחד. הממד הזה, הממד האונטי הזה, זה נקרא אף. ומה זה החימה? זה הפסקה הבאה. כשיצא הפועל המעשי לאורה, אז הדברים כבר פוגעים לא רק בתחום הרשע הענקי. כי אי אפשר, כי אם שיהיו חלקי אורה וטובה נסמכים ונערגים במסכת הרשע, וכיוון שהרשעה צריכה שתאבד, אז החימה גוברת לאבד גם את הטוב הנשען על הגורל של הרשעים, במקום שחזקה ועצמה התאחדות והתייחסות עד לעצמיות של מציאותם, שהאחד נופל ונובל בעבוד חברו. טוב, אז זה רעיון ידוע של אוי לרשע, אוי לשכנו. דוגמה? מאיפה לקוח הביטוי אל רשע ואל שכינו? זה מכוח ודתן ואבירה, בני ראובן, כי הם היו שם שכנים.
ליד המח...
אדרבה, כי אוי לרשע הלך וגרר את שכנו. למה דווקא בני ראובן התטרפו לפרשייה הזאת של קורח? כי הם היו שכנים.
אבל הם כבר אז הרשעים עצמם. זה לא הענות.
ומכל מקום יכול להיות שהם מצד עצמם, אילולי השכנות, לא היו מדרדרים לנקודה הזאת. והאוי של הרשע הלך והוביל לאבדון לשכנו. אם האף, אז הוא היסוד ההנהגתי, האלוקי, הכללי, שמכחיד את הרוע הגמור. אבל אנחנו מכירים שעות שמתרחשות ואז לא מבחין, כיוון שניתנה רשות, אינו מבחין בין צדיק לרשע. ויש במציאות של איזה קטסטרופה, לא רק הרע עובד, אלא גם צדיק עבד. זה לא נקרא אף, זה נקרא חימה. הגרירה שהרוע גורר עם גורלו יסודות טובים, שהמגמה של השלמות המוחלטת, אור טוב והיושר, שהמשפט האלוהי ומכונו וסדרי ההנהגה הכוללת בעולם אינם מכוונים לו, כיוון שהוא פוגע פה ביסוד של הכלכלה והרשעה, שמהווים את ההיפוך של מה שצריך להיות, וישנו צורך להישמדם עדי עד, אז במציאות הזאת יש, וגם החלקים מסוימים של טוב גם הם עובדים. זה נקרא חימה. כשיצא הפועל המעשי לאורה, אז הדברים כבר פוגעים לא רק בתחום הרשע הענקי. אולי מבחינה תיאורטית עקרונית הכוח הנפשי שעניינו להכחיד את הרוע הענקי, קרי את הרוע הטהור, קרי את הרוע שהוא רק רוע ואין פה שום דבר חוץ מאשר רוע. הממד הזה זה נקרא אף, אבל הממד האונטי הזה שהוא בסיכומו של דבר בפועל במגמה, בנשמה, בתכלית, המגמה היא רק לקלקל את הקלקול, להשחית את השחיתות ולאבד את האבדון, להרע לרע. אבל במציאות, כיוון שהדברים יוצאים אל הפועל, בעולם המעשה, איך הקדמונים אומרים, זה עולם ההרכבה. והמציאות היא איננה פשוטה, כלומר איננה תהורה, אלא תמיד אור וחושך משמשים בערבוביה, וממילא שיש מקום לתקוף את החושך, יש, ורסיסי אור גם הם עובדים. זה מצד הבפועל. כשיצא הפועל המעשי לאורה, בעולם המעשה, בעולם המציאות, בהתרחשות הממשית, אז הדברים כבר פוגעים לא רק בתחום הרשע הענקי, כיוון שירדנו מעולם האצילות של התיאוריה, של הרעיון, של המגמה, של הנשמה, אל היישום הקונקרטי, שם קשה מאוד בעיניים המעשיות והממשיות, כפי שאנחנו רואים את המציאות, קשה מאוד להבחין בדיוק ברוע המוחלט ומשהו לא רוע מוחלט. ובנקודות האלה יש והרוע והוא לא מוחלט, וגם הוא הולך. אבל מאחר שהוא לא מוחלט, הלך יחד עם אותו הגורם שעושה אותו לא כרוע מוחלט. וממילא זה יסוד של, איך נקרא לו, משהו טוב. כי אי אפשר, כי אם שיהיו חלקי אורה וטובה נמסכים ונהרגים במסכת הרשע. כזה הוא עולם המציאות המעשית, הממשית. הניסיון לנהל את המציאות הממשית במשחק הילדים, כן, לא, שחור, לבן, הוא לא יצלח, הוא פשוט, זה לא מחזיק לי. לא מחזיק מציאות, המציאות היא איננה כזאת. קשה מאוד לסמן דברים חד משמעיים במציאות המעשית. וכיוון שהרשעה צריכה שתובד, הרשעה הטהורה, הרשעה המוחלטת, שאין בה שום דבר טוב, היא צריכה שתובד. אבל רשעה טהורה, כיוון שהיא מופיעה עלי אדמות, אז היא לא כל כך טהורה. אבל אם לא תכחיד את הרשעה עלי אדמות, אתה לא תכחיד את הרשעה הטהורה. והמגמה היא להכחיד את הרשעה הטהורה. וכיוון שהרשעה צריכה שתובד, אז יש ממד אלוקי שנקרא חיימה. זה מלאך. והחיימה גוברת לאבד גם את הטוב הנשאל על הגורל של הרשעים. אם יש איזה יסוד של טוב שאין לו קיום אלא רק מצד צירופו לרשעה, אז הוא יובד. במקום שחזקה ועצמה התאחדות והתייחסות עד לעצמיות של מציאותם. טוב, זה מאוד קשור לכל הסוגיות שלמדנו בסוף הזמן הקודם, אבל זה בדיוק מה שהלכתם בירושלים, ומה שהערכנו בכל הפסקאות על הנאנחים והנאנקים, שבאמת היו צדיקים גמורים, והצדיקים הגמורים האלה הם עבדו בירושלים. כי יש פה עניין לנפץ ולהשחית את הרוע, והוא עד רבה מתחיל בהם, בטובים הגמורים האלה, בצדיקים הגמורים. כי כמו שביררנו, כבר הם נמצאים במין מסד תרבותי כזה שעצם מציאותם על אף טובתם היא כבר ארוגה, מסוחה, עניין אחד עם תכונת הרע הכללי. ואי אפשר יהיה לתקן ולנקות את המציאות מהרוע המהותי שבו אם צדיקים גמורים כאלה יהיו בו. וכאלה, מה שפוגע בהם זה החיימה. הפגיעה בהם נקראת חיימה. כן.
יש פה גם סוד שלך, כי מצד זה שאין תקווה פשוט, אין תקווה שמהם עליו שהם צדיקים גמורים.
למה אין תקווה? אין תקווה זה האף. אך הוא אמר, כשאין ממנו תקווה לעולם, לאושר ותועלת.
יש בזה גם אספקט כזה.
זה נקרא אף. מה שאין בו שום דבר טוב, זה נקרא אף. ומה שההשחתה משחיתה גם כן את הדברים שיש בו צד טוב. אבל מאחר שזה קשור באופן עצמי למציאות של הרע, אז הטוב שקשור באופן עצמי לרע, אז הכילוי שלו זה נקרא חיימה. שאחד נופל ונובל, ונובל בעבוד חברו. כן. כן, זה כמו שאמרנו, הנה, זה כמו שהרב אומר. אז החימה גוברת לבד את הטוב, איזה טוב? הטוב הנשען על הגורל של הרשעים, במקום שחזקה ועצמה התאחדות וההתייחסות עד לעצמיות של מציאותם. הטוב, כפי שהוא קשור לעצמיות מציאותם, שהאחד נופל ונובל ובעבור חברו, כי אם לא יישאר הטוב, אם הרע לא יישאר, או לא יישאר הרע, אם הטוב לא יישאר, אז טוב כזה הוא יוכחד. וההכחדה שלו זה החיימה. כן. הטוב שבהם, מה זה הטוב שבהם? קיום המצוות. רק הם לא יישארו, הם היו אנשים טובים. טוב, רק האנשים האלה הוכחדו. הצדיקים האלה, לא נשאר מהם. אתה אומר שהרעיון והשאיפה והדקדקנות במצוות נשארה בעם ישראל. כל פנים, זה לא אותם צדיקים שזה עמדה נפשית כזאת שהולכת בד בבד עם זה שהיא מתייאשת מהמחאה, היא לא רואה את עצמה כתוכן אחד עם הכוחות החיים הכלליים. טוב, יכול להיות שזה עניין סמנטי, אבל פה, אז הנה, פה אומר ש לאבד גם את הטוב הנשען על הגורל של הרשעים, ככה הרב מנסח את זה. מה זה השחתה? אלה הם התכונות האידיאליות לביעור הרעה. זאת אומרת, מה זה אלה הם התכונות האידיאליות לביעור הרעה? הקצף, האף והחימה. אלה הם התכונות האידיאליות לביעור הרעה. אמנם יצאו לפועל המעשי במציאות מצד העומק של שנאת הרשע בכל מקום שהיא מצד עצמה היא צריכה להישחט. רק ההשחתה של הכיעור והניבול תביא מרפא לעולם שיוכל לחיות ולהתעודד באור של חיים של אמת. השחתה היא מכוונת אל הרשע מצד עצמה בכל מקום שהיא כחוק הקצף. אני חושב, נבדוק אם מה שאני חושב זה נכון בהמשך, אבל דומני שקצף אף וחימה הם התכונות האידיאליות לביעור הרע, ואילו השחתה, משבר וכיליון או מחלה, אז זה אותו דבר רק במציאות המעשי. זה שלוש לעומת שלוש. אלה הם התכונות האידיאליות לביאור הרעה, הקצף, האף והחימה. הם התכונות האידיאליות. עכשיו יפורטו התכונות, איך נקרא להם, המעשיות, האקטואליות. ודומני שפה הרב מקביל את ההשחתה לעומת הקצף, ואז המשבר יהיה צריך להיות מקביל אל האף, והכיליון לעומת החימה. נראה. אמנם יצאו לפועל המעשי במציאות התכונות האידיאליות לביאור הרעה מצד העומק של שנאת הרשע בכל מקום שהיא מצד עצמה היא צריכה להישחט. כשה הקצף, האף והחימה הם יוצאים אל הפועל, אז המציאות של הרושם שלהם בפועל, הרושם של הקצף בפועל, זה השחתה. רק ההשחתה של הכיעור והניבול תביא מרפא לעולם שיוכל לחיות ולהתעודד באור חיים של אמת. ההשחתה היא מכוונת אל הרשעה מצד עצמה בכל מקום שהיא, כחוק הקצף. אז יש את הקצף שהוא נגד הרשעה. למה? ככה. והפועל יצא של זה, זה השחתה. למעשה, הנה החלקים שאפשר להפרידם, להציל את מה שאפשר, להשחית את הטעון השחתה, כמידת האף העושה מלאכתו במהלך המעשים בפועל, הוא משבר הבניין. לעומת האף, יש פה את השבר. האף זה אל מול הרשעה שאין בה שום דבר טוב. מה התיקון לדבר שאין בו שום דבר טוב? שהוא יישבר. כי כשהוא שלם, אז הוא... אתה לא יכול להבחין בו שום דבר טוב. אבל אם תשבור אותו, אז האף מוצא, האף שעניינו כנגד הנקודה שאין בה שום דבר טוב, הכלי בכללו הוא פגום ולקוי, כעור ומגועל, בשלמותו הוא סנוי ומקציף, מחולל את האף. ובישברו, אמנם יוצלו חלקי הטובה, יצטרפו לטוב ויתעלו. אף מחולל שבר. עכשיו שזה נשבר, אז יש חלקים שאתה יכול בשברים להגיד, הפרט הזה הוא, כשהוא נפרד הוא טוב. אמנם, מה שהוא דבק והדוק באין ציור של עמידה לעצמו, כי אם בערג של הרעה, בין בחיים, בין בחברה, בין בעם, בין בכל צד באופן, זהו תפקידה של כוס החימה. חימה אין לי, מי יתנני שמיר, שום מה דומה לי שכתוב שם שמיר ושייט. בוא נבדוק את זה. אין פה תנ"ך? תודה.
ההגבלה שעשית בין השלוש מידות האידיאליות לבין השלוש האחרות, אז בין מה למה זה?
אני אומר עוד פעם, תשים לב לפסקאות, הרב אומר את זה כמעט מפורש, זה לא אני אומר. הוא אומר, פסקה של השחתה זה מול הקצף, האף מול השבר.
בין מה למה? בין... כאילו... אני לא... הבנתי ש... זה הראשון נגד הרביעי והשני
נגד החמישי. כן.
אבל לא הבנתי איפה נמצאות
הקצף, האף
ומה? שלוש
הראשונות. שלוש
הראשונות
זה תכונות...
מה, ביש או כאילו?
כן, הם ביש.
אבל אחרי זה הרב אומר שכל המעשה במציאות, אבל המציאות זה היש.
בסדר. אז יש את היש התיאורי, הרעיוני, ויש את הרושם שלו במציאות ההיסטורית.
וכשהרב כותב פה לפועל, המעשי במציאות זה מה שאנחנו רואים?
נכון, נכון. עוד פעם, לא בטוח שרואים בעין הפיזית.
זהו, זה מה שהתכוונתי.
או מכל מקום. יש, ואתה יכול להגיד, הנה, התרחשה ירושלים מושמדה. נחרבה. אז זה, סוף דבר היה שם הכל. היה שם את ה... השחתה ושבירה וכיליון שגילמו את האף, את הקצף, את האף, את החימה. חימה אין לי, לא, כמו שכתוב, חימה אין לי מי יתנני שמיר שייט במלחמה אפסעה ואציתנה יחד. טוב, אז זה בסדר שכתוב, חמה אין לי מיתנני שמיר שי במלחמה הפסעה בעציתנה יחד, מחלק כיליון חרוץ הטוב הנגרר עם הרע, גם הטוב שבשביל ההירוס הנורא אין לו שום מקום ופעולה, ויוכרח להיות נהפך לרועץ ורע, כל זה הוא מחלה. אם אני מבין טוב, שאני לא בטוח שאני מבין טוב, אבל אם אני מבין, אז החיימה מחלה את הטוב שבשברים. זאת אומרת, אחרי שיש שבר, יש סיכוי שיהיה איזה טוב, אבל גם בשברים, והיה ויש טוב כזה שהוא יתהפך לרע, לרועי צברה, אז טוב כזה יחולה, ואז זה נקרא כיליון. כי יש שבר ויש כיליון. שבר הורס את המסגרת הכללית, ואז הרוע הגמור, הטהור, שאין בו שום דבר טוב, כי במסגרת הכללית, כמו שהיא בכללותה, אין שום דבר טוב. והנה היא נשברה, אז אין כבר מסגרת כללית. ואז בואו נדבר על הכוחות הפרטיים, אישיים, תנועות, תרבויות, איכויות, כל מיני צדדים ששם אתה יכול להצביע על אספקטים. וגם באספקטים יש צדדים שאתה אומר, או, זה טוב, ויש צד שאתה אומר, זה טוב, אבל הטוב הזה יתהפך להיות לרע. אז טוב כזה שיתהפך להיות לרע, כנגדו כבר לא יועיל השבר, כי הוא כבר שבור. הוא כבר זה טוב שהוא חלק ממה שהיה פעם שלם בקונטקסט אחר. אבל הטוב הזה שיתהפך לרע, הוא צריך כיליון. והכיליון יבוא מצד החיימה. משהו דבק והדוק באין ציור של עמידה לעצמו, כי אם בערך של הרעה יש טוב כזה שהוא אין לו שום קיום מצד עצמו. אלא כשיש רע, אז הוא פועל טוב. בין בחיים, בין בחברה, בין בעם, בין בכל צד ואופן, זהו תפקידה של כוס החיימה. החיימה היא מחלה את הטוב הזה שהוא יונק מהרע. חיימה אין לי, ויתנה לי שמיר שייט במלחמה הפסעה, בעציתנה יחד. מחלה, החיימה מחלה, מחלה אולי, כיליון חרוץ, את הטוב הנגרר עם הרע. אולי תפקידה של כוס החיימה, תפקידה, התפקיד מחלה כיליון חרוץ את הטוב הנגרר עם הרע. גם הטוב שבשביל הירוס הנורא אין לו שום מקום ופעולה, ויוכח להיות מפח לרועי צברה. כל זה הוא מחלה. אין התכונות אמנם, האישים האלה כבר הסברנו את זה, אין התכונות אמנם סותרות אחת את חברתה, כולן הן מלאות אישיות גמורה, במלוא מובן ומלוא שלמות. זהו קו, זהו אופי, זהו פרצוף שלם במציאות. כל דבר עומד כביכול בפני עצמו. ומכל מקום הם משלימים אחד את השני, הם לא עומדים בסתירה. כולן הן מלאות אישיות גמורה, הם אישים. במלוא מובן ומלוא שלמות. ובמילואן מצטרפות הן כל התכונות האלה לתמם ביותר את הסתירה שלצורך הבניין. ברוך הוא מכפר. נכון, יש פה שלושה, יש פה שישה אישים. שלושה תיאורטיים ושלושה מעשיים. אז למדת שלא, כי הרעיון וההשפעה שלה על המציאות, הרעיון זה אישיות בפני עצמה, השפעה שלה על המציאות זה אישיות בפני עצמה. ככה אני מבין. כן?
יכול להיות שיש פה איזשהו, כאילו שזה לא רק שמשלים אחד את השני, אלא שגם זה צריך לראות שיש השחתה, משבר ואז כיליון.
מה אתה אומר שזה הסדר? קודם
כל,
אתה לכאורה צודק, יש לכאורה ראייה פשוטה לדבריך מהסייפה. כי לא שייך כיליון לפני שיש שבר.
זהו, יש את הרע, אז יש את השבר שיוצר את החתיכות, ואז יש את הרע
המוחלט שיש את הכיליון. יפה. כן?
אם ראינו שהאף זה הרע המוחלט,
הרע שאין לו... הוא פונה כנגד הרע המוחלט, כן.
הרע המוחלט, והחיימה זה הרע שמרות בטוב, אז מה זה הקצב? כאילו, כבר
הגדרנו
רע
מוחלט,
ורע שיש בו טוב, אז מה זה
הדבר הקשה? הקצב זה ההתפרצות כנגד הרוע. הקצב מציין את הדיסוננס שבין הנפשיות ובין הרוע.
אז זה שאני אגיד שהוא כולל את השתיים
הבאים. כי כתוצאה מהאף, אז מתפרץ כתוצאה מן הקצף מתפרץ האף. זאת אומרת, קצף זה ניגוד כביכול אינסטינקטיבי, גועל אינסטינקטיבי של הטוב שיש, שיש לו את הגועל מהרע.
עכשיו
הוא מתחלק לשתיים? ועכשיו, זה הקצף, זה הדבר הראשוני. קודם כל, הרע מחולל קצף. כי הטוב לא יכול לסבול רע. נגעל מהרע. הטוב האלוהי נגעל מהרע. וזה ביטוי של קצף. והנה, עכשיו אתה יכול לסמן. הרע המוחלט, אז הוא מעורר כנגדו אף. שלב ראשון, לא מוחלט, לא מוחלט, זה לא העניין. יש פה רע, הוא לא מתאים לטוב. קצף. עכשיו, כשאתה בא ואתה מסמן, יש פה רעיון שהרע המוחלט ראוי לאיבוד, לשברון, אז זה נקרא אף. כבר אתה מתחיל להבחין אם הוא רע מוחלט, לא רע מוחלט. שלב ראשון, אתה לא דן, איך נגיד, אולי נכון לעשות את החילוק ככה. לא כל כך מוצלח מה שאני עומד להגיד, אבל כמו שאומרים ישיבות, זה החפצה וזה הגברה. אתה מבין? הקצף זה מצד הגברה, הקוצף. והאף זה מצד החפצה. לא, אני אסחף כאן דוגמה המגוחכת. טוב.